זאת אומרת, למעשה, אז פסק רב נחמן שהוא צריך להחזיר לו את הקרקע עם הפירות שהוא אכל. זה מצד אחד. מצד שני, ולמה? כי מכילה בטעות, היא לא מכילה. נכון שהוא נתן לו לאכול, אבל כל מה שהוא נתן לו לאכול, להחזיק בקרקע ולאכול אותה, זה היה מתוך שהיה פשוט לו, שההתחייבות שלו באמת נכנסת לתוקף. אבל אומרת הגמרא, רב נחמן אומר, ההתחייבות הזאת היא התחייבות של הסמכתא, שאם לא אפרע לך עד 3 שנים, אז הקרקע הזאת תהיה שלך, זה הסמכתא. מה פירוש הסמכתא, הסברנו? הוא היה בטוח שהוא יפרע לו, אז הוא לא, באמת לא התכוון, לא הייתה גמירות דעת למכור לו את הקרקע עבור הכסף שהוא נתן לו כהלוואה. אז כיוון שכך, אומר רב נחמן, צריך להחזיר לו את הקרקע ואת הפירות. ומצד שני, רב נחמן פוסק להלכה בקניין דבר שלו בעל העולם, שהוא באמת יכול לחזור בו, כן, אפילו אחר שבאו לעולם, כי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל גם אם הוא יכול לחזור בו, זאת אומרת, אדם אחר לשני פירות דקל, וזה היה הסיפור, והקונה ירד, ואכל את, כמעט, כמעט, כשהדקל נתן פירות, הוא אכל את הפירות, כי הוא חשב שבדין הפירות שייכים לו, אף על פי שרב נחמן פוסק להלכה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מעשה הקניין לא חל, אז אומר רב נחמן שבאמת הוא יכול לחזור בו ולמנוע ממנו לאכול, מכאן הוא לאבא. אי שיחזיר את הפירות שהוא אכל, אומר רב נחמן, את הפירות שהוא אכל הוא לא חייב להחזיר. את הפירות שהוא אכל הוא לא חייב להחזיר. למה? כי מכילה בטעות, אבי המכילה. סתירה בין רב נחמן לרב נחמן, מקום אחד פוסק שמכילה בטעות אבי מכילה, מקום אחר הוא פוסק מכילה בטעות לא אבי מכילה. מחלק את הגמרא, החז ויני את המלווה. מה החילוק? אז אמרנו, יש בזה מחלוקות בראשונים, איך להבין את החילוק של הגמרא. כל פעמים, פשיטת רבינו תם בביאור הגמרא, החז ויני את המלווה, הכוונה היא במוכר פירות דקל, במוכר פירות דקל, הוא רוצה למכור לו את הפירות, והקונה רוצה לקנות אותם. רק מה, הטעות הייתה שהוא חשב שמעשה הקניין הזה עובד, והתברר שמעשה הקניין לא חל על דבר שלא בא לעולם. אבל אם אתה שואל, הוא רצה למכור לו את הפירות? ודאי שהוא רצה למכור. ויותר מזה, לא רק שהוא רצה למכור, אלא הגמרא מכניס פה רבינו תם סברה שניחא לדלקו באמנותי, הוא גם רוצה לעמוד בדיבורו. זאת אומרת, גם אם בסופו של דבר הקניין לא תופס, אבל מצד עצמו הוא רוצה להיראות כאדם נאמן כלפי הקונה. הוא רצה למכור לו את הפירות, והוא רוצה למכור לו את הפירות. ולכן הפירות שהוא אכל, אומר רבינו תם, הוא אכל אותם בדין והוא לא חייב להחזיר אותם. כי ברור שהמוכר רצה למכור את הפירות האלה. החידוש הוא שיכול לבוא ולהגיד מכאן והלאה, אני רוצה לחזור בי. אבל אתה שואל, כשהוא ראה אותו אוכל עד עכשיו, האם באמת הוא רצה לתת לו את הפירות? ודאי שהוא רצה לתת לו, כי היה בטוח. עד שנודע לו שהקניין לא חל, היה פשוט לו שהקניין חל, וגם הוא רצה להקנות לו את הפירות. לא היה פה חיסרון בגמירות הדעת שלו. כל החיסרון הוא שמעשה הקניין הזה לא חל על דבר שלא בא לעולם. לעומת זאת, במקרה של אדם שלווה מהשני כסף על מנת להחזיר לו תוך 3 שנים, רק הוא אמר לו, כן, אלא סמיך דעתו עליו, הוא אמר לו, אם אני לא אפרע לך, הוא היה בטוח שהוא אפרע. אבל אם אני לא אפרע לך, אני נותן לך את הקרקע. עבור ההלוואה שנתת לי, אני מוכר לך את הקרקע עבור הכסף של ההלוואה. שם זה להפך, אומר רבינו תם, שם הוא לא רוצה למכור. ההפך, הוא היה בטוח שהוא יחזיר. כל החיסרון הוא בכך שפה זה נעשה נגד רצונו. וכיוון שזה נעשה נגד רצונו, אנחנו אומרים שבמידה, אפילו אם הייתה מכילה, והמכילה הייתה בטעות, אפילו הפירות חוזרים, לא רק הקרקע חוזרת, גם הפירות שהוא אכל חוזרים. זה התירוץ של הרבנו תם. אומר הקצות, על יסוד זה, מה רואים מרבנו תם? שאפילו כשאדם מתחייב כלפי אדם אחר, נכנסת הסברה של ניחא לדלקו באמנותי, הוא רוצה לראות נאמן כלפיו. אדם רוצה להיראות נאמן כלפי השני, גם אם היה יודע שהקניין לא חל, אבל הוא רוצה, הוא רצה למכור, והוא רוצה להיראות אדם אמין כלפי האדם שקנה ממנו לתומו. אז אומר ההקצות, אז אם כלפי אדם אחר אתה אומר ניחא לדלק ובהמנותי, ולכן כשהוא אומר עכשיו אני מחלתי לך את הפירות, ראיתי אותך אוכל את הפירות, אבל אני הייתי בטוח שמגיעים לך בדין. אז הוא בא עכשיו ואומר, אם הייתי יודע שהם לא מגיעים לך בדין, הייתי מונע אותך. אמרו לו, אתה שקרן. לא נכון, אומר רבנו תם. אתה ודאי היית מוכן שהוא יאכל. מדוע? משום שאתה רצית למכור לו את הפירות. אומר הקצות, אז קל וחומר. אם אדם רוצה להיראות נאמן כלפי אדם אחר, בגלל שהוא התחייב לו, וניחא לדלק ובאמנות כלפיו, ולכן אתה אומר שאם הוא אומר היום לא נכון, אני אומר הוא שקרן, הוא משקר. אנחנו לא מאמינים לו. קל וחומר כלפי שמיה. אם אדם חייב כלפי שמיה לצאת ידי שמיים, והוא בא היום ואומר, אם אני הייתי יודע, אני לא הייתי מסכים לצאת ידי שמיים. הייתי בטוח שבית הדין יחייב אותי. אבל אם אני הייתי יודע לצאת ידי שמיים, אני לא רוצה. אומרים לו, אתה שקרן. זה לא נכון. אתה ודאי רוצה לצאת ידי שמיים. ודאי רצית לצאת ידי שמיים. ולכן אתה לא נאמן לומר שמה שאתה נתת, נתת בטעות. לא מאמינים לך. זה היסוד שלומד הקצות מרבנו תם. עכשיו, הקצות הולך עכשיו עוד שלב אחד קדימה. על פי הריבש, הוא מביא ריבש שפירש את הסוגיה באופן יותר קיצוני מהרבנו תם. הגמרה הזאת שאומרת, אתם זבין האח ההלוואה, או אחה זבין האתם הלוואה, אז ראינו עכשיו את הפירוש של רבנו תם, מביא הקצות את הפירוש של הריבש. ועוד, לפי מה שכתב הריבש, סימן שין למדי, התם זביני, אז הריבש אומר כך, מה הכוונה התם זביני? כמו שאמרתי, הרבנו תם חילק בין מציאות שבה אדם רוצה למכור, רק הוא טעה וחשב שהמעשה קניין הזה חל, והתברר שזה לא חל, אבל ודאי רצה למכור. לבין מקרה שבו האדם בכלל לא רוצה למכור. כך חילק, כשהמראה אומרת, אתה מזווין האח ההלוואה, הכוונה בציור של ההלוואה, הוא בכלל לא רוצה למכור. הריבש, כמו שאמרתי, יותר קיצוני. הריבש אומר, אתה מזווין אי, דבכל עניין אביה מכילה בטעות מכילה. בכל עניין, הריבש אומר, בכל עניין, תמיד, אם אדם לא יכול לטעון, במקרה שהוא מחל, להגיד שזה היה בטעות. בכל עניין, אביה מכילה בטעות מכילה, כל שאין הטעות במכילת הממון, אלא טעות בדין. זאת אומרת, כשאדם אומר, טעיתי בדין, אם הייתי יודע שהדין הוא כך, לא הייתי מוכל. אומר הריבש, לא נכון, אין דבר כזה. תמיד אם אתה ראית אותו אוכל ואתה שתקת, מבחינתנו זה נאכל בהסכמתך. ואתה לא יכול לבוא ולומר אם הייתי יודע. מתי כן אפשר? רק אם כשהטעות היא טעות במציאות. אבל אם הטעות היא טעות בדין, הוא לא יכול לבוא ולומר אם הייתי יודע שהדין הוא לא כך, לא הייתי מוכן. כך אומר הריבש. את כך לומד הריבש פשט בסוגיה שם. בבקשה? כך, אני אקרא את זה עוד פעם. ועוד, לפי מה שכתב הריבה, סימן שין המדי, אתם זבינת, בכל עניין, אביה מכילה וטעות מכילה, כל שאין הטעות במכילת הממון, אלא הטעות בדין. כל קיאי גוונה, אביה מכילה. כשהטעות בדין, אביה מכילה. ברור, מה שאמרתי. וזה ההפרש שבין טעות לטעות. עכשיו, הריבה שעכשיו מוסיף, פתקסות מוסיף עוד נקודה. וזה ההפרש שבין טעות לטעות, זאת אומרת, הרי את החילוק הזה אומר רב נחמן. את החילוק הזה אומר רב נחמן. רב נחמן אומר, או הגמרא אומרת, כדי ליישב את הסתירה ברב נחמן, התם זביני אח ההלוואה. רבה שם בסוגיה, אומר, מקשה על התירוץ. הוא אומר, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? התם זביני אח ההלוואה, אתה רוצה להגיד שההבדל הוא בין מקח להלוואה, והרי הונאה. אתה רואה שבמקח, אם יש טעות, אז זה חוזר. מחזיר הונאה, אם אדם הונה את השני, מחזיר הונאה. אתה רואה שיש מושג של החזרת הונאה. אז זה הקושייה שלו. אז אומר הריב"ש, הרב באמת לא הבין את החילוק של... הוא הבין שכביכול הוא מחלק בין מקח להלוואה. אז הוא שואל, הנה, אתה רואה במקח גם כן, מחילה וטעות, לא אביה מחילה. מה אתה אומר שבמקח מחילה וטעות, אביה מחילה? הרי אתה רואה שבעונה מחילה וטעות היא לא מחילה. אז אומר לו, אז אומר הריב"ש, רבא לא הבין את מה שאמר רב נחמן. לא הבין את התירוץ של רב נחמן. זאת אומרת, מה שהריב"ש מכניס לתוך התירוץ של רב נחמן, את זה רבא לא הבין, ולכן הוא הקשה מעונה. אם היה מבין, לא היה מקשה. כך אומר הריב"ש. וזה הטעות, וזה ההבדל, אני אקרא את זה בפנים, וזה ההפרש שבין טעות לטעות, הוא דלא ידע רבה, ולאחי באי לאות והונאה, ואין שם, כוונה בריב"ש, והבאתי דבריו לאל, מה כתוב אצלכם? והבאתי דבריו לאל, סימן? סימן י"ז, סעיף קטן ג', אין שם. ואם כן, כיוון שכבר פרה, אז הקצות אומר, במקרה שלנו, כיוון שכבר פרה, ואין זה אלא טעות בדין, לפי החילוק הזה שהסביר לנו הריב"ש פשט בגמרא, אין זה אלא טעות בדין, הרי המחילה אפילו בטעות. או, עכשיו נשאלת השאלה, אבל מה עושים עם הראיה שהביא השוט הזה שהביא אותו הקצות בהתחלה, שוט בית יעקב, הוא הביא ראיה מתוספות שבאמת מכילה בטעות, היא לא מכילה. לכאורה, על המקרה שלנו ממש, שהרי מה מדובר שם? בקימלה בדרה במיני, במקרה של גנב שבא במחתרת, והגמרה מספרת שרבה יגנבו לידיחרי במחתרת, וכשהגנב רצה להחזיר לרבה, רבה לא הסכים לקבל. רבה לא הסכים לקבל. אז שואל התוספות, למה הוא לא הסכים לקבל? הרי הוא חייב לצאת ידי שמיים, מילא בדין ובטור, נניח. אבל הרי הוא חייב לצאת ידי שמיים, מתרץ תוספות, משום שאותו גנב, אם היה יודע שבדין הוא פטור, הוא לא היה מחזיר, הוא חשב שבדין הוא חייב. אבל אם היה יודע שבדין הוא פטור, וכל החיוב שלו לצאת ידי שמיים, לא היה מחזיר. לכן רבה לא הסכים לקבל. אז מזה הוא הביא ראיה, שאם אדם, אם אדם מחזיר, והכוונה שלו היא לא לצאת ידי שמיים, אלא זה בנוי על טעות שהוא חייב בדין, במקרה כזה, באמת, הפיראון הזה הוא לא פיראון. ובמינים אחרות למד אותו אחרון, אותו שוט בית יעקב, שצריך להחזיר לו את הכסף חזרה. כמו שלכאורה כך משמע מהתוספות. אומר הקצות, לפי מה שאמרנו, אנחנו יכולים עכשיו, לפי הריב"ש, אנחנו יכולים ליישב לדחות את הראיה שלו. למה? אומר הקצות, ואם כן, כיוון שכבר פרה ואין, סליחה, ועד הרבה לא קיבל ענה דיכרי, אפשר, שני דברים. ראשית, אני יכול לדחות את הראיה ולומר שהם אמרו בפירוש בשעת החזרה, אותם גנבים שגנבו לו את האלים, אמרו בפירוש בשעה שהם החזירו את האלים שאין מחזירים לו אלא הם חייבים בדיני אדם. כן, משמע מלשון התוספות. הם לא רצו לצאת ידי שמיים, הלשון של התוספות ולא רצו לצאת ידי שמיים. למה? הם אמרו אנחנו מחזירים בגלל שאנחנו חייבים להחזיר בדין. אמר להם רבה, תסלחו לי, אתם לא חייבים להחזיר בדין. אבל, נו, אז אתם צריכים להחזיר ידי שמיים, לא רוצים? רק אם אנחנו חייבים להחזיר... המשמעות בתוספות שהם הבינו שזאת הייתה המציאות, זה א', אבל אפשר עכשיו להגיד חילוק נוסף, ועוד, וכיוון דרבה דאותיו איילונית, אינו מחלק כלל, ואין שם דמוטיב מאונאה ואיילונית, סבירה לדאפילו בטעות בדין, לא אב ומחילה, לפי פירוש הריב"ש. זאת אומרת, הקצות אומר, יש לי עכשיו תירוץ נוסף. הרי לפי הריב"ש, אנחנו צריכים לומר שבאמת בחילוק הזה שלמד הריב"ש פשט ברב נחמן, רב נחמן אומר, אתה מזביני אח ההלוואה. יש לחלק בין שני מצבים. מצב שבו אדם מוכל מחילה בטעות כשהטעות היא בדין, כך הוא הסביר פשט בגמרא, לבין מצב שיש מחילה בטעות והטעות היא לא בדין, אלא הטעות היא במציאות. כשהטעות בדין מכילה בטעות, הוויה מכילה. כשהטעות בדין מכילה בטעות, הוויה מכילה. נו, אז אם, ועכשיו, רבה שמקשה על, על, על התירוץ הזה של הגמרא, אמר הריבש, הוא לא הבין את החילוק. אז אומר, אומר הקצות, לא רק שהוא לא הבין, הוא חולק על החילוק. זאת אומרת, רב נחמן לשיטתו באמת מחלק בין טעות בדין לטעות במציאות. מכילה בטעות היא מכילה כל שהטעות היא בדין. אז אם הוא מחל, הוא לא יכול לחזור בו, הוא לא יכול לבוא ולומר, המכילה הייתה בטעות. אם הטעות בדין, אני אומר, מכילה בטעות, אבי המכילה. עכשיו, רבה חולק. רבה חולק. אז מה פירוש חולק? הוא לא מחלק. והוא סובר, הוא סובר, שמכילה בטעות היא לא מכילה. בין טעות בדין ובין טעות במציאות. מכילה בטעות היא לא מכילה. לכן, אז אומר הקצות, אם ככה, אני יכול ליישב את, את הקושייה. מה אתה שואל? מה אתה שואל? אנחנו פשוט בית יעקב הזה הביא ראייה מהגמרא בסנהדרין, שאומרת שרבה לא הסכים לקבל, רבה לא הסכים לקבל, ולמה הוא לא הסכים לקבל? משום שהם באו, אז שאלו התוספות, הם חייבים לצאת ידי שמיים, חייבים לצאת ידי שמיים, התשובה היא, אבל הם לא רצו לצאת ידי שמיים, הם חשבו שהם חייבים בדין. איי, הם מחלו, מכילה בטעות, היא לא מכילה. רבה סובר שאין הבדל, בין אם הטעות בדין ובין אם הטעות במציאות, מכילה בטעות, היא לא מכילה. לכן רבה לא הסכים לקבל, אבל אנחנו לא פוסקים כך. אנחנו פוסקים להלכה, כמו שאומר הריבש, כרב נחמן, שמכילה בטעות היא מכילה תמיד כשהטעות היא טעות בדין. אז ממילא הוא אומר, אז כבר לא קשה לי, גם הראיה שהוא הביא משם כבר לא קשה, כי זה רבה לשיטתו, בקיצור. ורבה, לפי ההבנה הזאת, רבה נחלק על רב נחמן. היא מכילה בטעות, אבל מכילה או לא. לפי רב נחמן, כשהטעות בדין, מכילה בטעות היא מכילה. כל שהטעות בדין, מכילה בטעות היא מכילה. ורבה חולק. אז מלא, לא קשה, לא קשה מהגמרא בסנהדרין, כי בגמרא בסנהדרין שם מי שמדבר זה רבה. את כל הנושא שם, כל הדיון שם, הוא אליבא דרבה. זה אומר ההקצות. אבל לדידן, דקיימא לן כרב נחמן, אם כן, על כורח איך דשייך דלקו באימנותא, לא אוהב טעות, על פי היסוד שראינו בתוספות. ומכל שכן לצאת ידי שמיים, שהוא יותר מלקו באמנותה. או, כפי שאמרנו, על פי דברי הריבש, שמכילה בטעות היא לא מכילה, כל שהטעות היא בדין. אם כן, טעות בגבי טעות בדין, אביה מכילה, וכי דמוך הכנמי מהעיד אמר אביי, מהעיד אמר אביי, זה הגמרה של הראיה השנייה שהביאה קצות מהגמרה בכתובות, קטינה דאביי, כן? שהאביי אומר ליתומים, הם הרי באו וטענו שיחזיר להם את הכסף, אז הוא אמר להם, מה ששילמתם, מצווה כעבדיתם, אתם עשיתם מצווה. הקרקע נגבתה כדין, זה שיבוד. ומה שאתם הלכתם ושילמתם, אתם באמת, מה אתם אומרים? אתם חשבתם שזה יהיה דמי הקרקע. אבל מכילה בטעות, היא מכילה. מצווה כעבדיתם. מכל זה נראה לעניות דעתי, שאם כבר פרה בסתם, היכה דחייב לצאת ידי שמיים, לא הוויה מכילה בטעות. זאת אומרת, אז הקצות מגיע למסקנה שבמקום שחייב לצאת ידי שמיים, אם הוא שילם, בדין הוא לא חייב. הוא בא עכשיו וטוען, אם הייתי יודע שאני לא חייב בדין, אני לא הייתי משלם. זה ששילמתי, זה בגלל שהייתי בטוח שבבית דין יחייבו אותי. אומרים לו, לפי הקצות, אתה לא נאמן. אתה לא נאמן. קל וחומר, מהתחייבות לאדם. אם באדם אתה רואה שאומרים, ניחא לדלק ובאמנותא, קל וחומר, כשאתה חייב לצאת ידי שמיים, אתה לא נאמן לומר, אם הייתי יודע, לא הייתי משלם כדי לצאת ידי שמיים. בבקשה? עוד פעם? נו. ניחא לדלקו באמנותא. אנחנו אומרים, היסוד הוא, מה הקצות אומר? הקצות אומר, אם אתה רוצה, מה זה ניחא לדלק ומנות? ניחא לדלק ומנות, הפירוש הוא אתה לא חייב. אבל הרצון שלך להיחשב כנאמן כלפי אדם אחר שאתה התחייבת לו. נכון? לא, אבל כאן הרי הוא שילם. הוא שילם. הרי מה מדובר כאן? בבקשה? לא, 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 לא. פה זה לא חוסר נאמנות. אני אומר, האדם לא נאמן לומר, לא רציתי להיות... ודאי. בא אדם עכשיו ואומר, אני לא מתחשב ברצון של השמיים. אני, זה שמה, השמיים רוצים שאני אשלם, זה לא, אצלי זה לא משנה. אם בית הדין היה מחייב אותו, אני שילמתי כי הייתי בטוח שבית הדין יחייב. הרי מה הוא טוען עכשיו? הוא בא וטוען, זה ששילמתי כי הייתי, חשבתי שאני אתחייב בבית הדין. אומרים לו, אבל אתה חייב לצאת ידי שמיים. כלפי שמיים אתה צריך להיות נקי. כן? אומר לו, זה לא מעניין אותי. אני אומר לו, אתה לא נאמן. אתה לא נאמן לומר שזה לא מעניין אותך. כלפי שמיים אתה לא רוצה. אם כלפי אדם אדם רוצה להיות נקי, כלפי שמיים ודאי שהוא רוצה להיות נקי. אז זה שהוא אומר עכשיו, זה מה שהוא אומר עכשיו. אבל באמת אם היה יודע, אני אומר, אתה לא נאמן לומר שאז ששילמת, אם היית יודע, לא היית. אדם יכול, אם אדם יכול להגיד, אני רשע היום. כן? הוא אומר, אני רשע היום. אני רואה שהוא רשע. הוא אומר, אני רשע. אבל, אבל להגיד שהוא היה רשע כבר אתמול, זה אין לו נאמנות. הוא לא נאמן. כן? אני אומר לו, אתה לא נאמן לומר שהיית אתמול רשע. היום, אני עכשיו שומע שאתה רשע. אתה אומר, אני לא, הישר זה לא מעניין אותי. אבל להגיד שאתמול היית רשע, זה אתה לא נאמן. ברור. הלאה. הלאה, אני עובר לסעיף קטן הבא, סעיף קטן ה'. מה כתוב בשולחן ערוך? כתוב בשולחן ערוך כך. מנה לי בידך, אמרנו, הגמרא מחלקת בין שני מצבים של בריא ושמע. יש בריא ושמע שבו השמע אומר, איני יודע אם נתחייבתי. בזה נפסק להלכה שבריא ושמע לאו בריא עדיף. רובן תובע את שמעון מנה, שמעון אומר, אני לא זוכר שקיבלתי ממך את ההלוואה. אני לא זוכר שהתחייבתי לך, לא זוכר. אז במקרה כזה אומרים לו, בריא ושמע לאו בריא עדיף, בית דין לא יכול לחייב אותו. לצאת ידי שמיים אתה חייב, אבל בית דין לא יכול לחייב אותו. מה הדין אם הוא אומר, אני זוכר שקיבלתי את ההלוואה, אבל אני לא זוכר, יכול להיות שפרעתי לך כבר. אני מודה שקיבלתי, אבל אני לא זוכר, יכול להיות שכבר פרעתי לך. במקרה כזה, פסק הדין הוא, בריא ושמע, בריא עדיף. במקרה כזה, כשהוא מודה שהוא קיבל את ההלוואה, רק הוא טוען, איני יודע אם פרעתיך, מחייבים אותו לשלם. וזה כתוב בהמשך הסעיף. כתוב, מנה לי בידך שהלוויתיך, או שהפקדתי בידך, ועלה אומר, יודע אני שהלוויתני מנה, או שהפקדת אצלי, אבל איני יודע אם החזרתי לך אם לא, זה אני לא זוכר. אז אומר השולחן ערוך, חייב לשלם. ואין התובע צריך להישבע אפילו שבועת הסת. זאת אומרת, במקרה כזה החיוב הוא ברור, והתובע לא צריך להישבע שבועת הנשבעים ונוטלים. זאת אומרת, כיוון שהוא תובע בבריא, והנתבע אומר, איני יודע אם פרעתיך, הוא מודה שהוא קיבל, הוא רק אומר, אני לא יודע אם פרעתי. במקרה כזה, הדין הוא שהוא חייב לשלם. אומר הקצות, כתב השח. אז השח כותב פה עכשיו חידוש גדול. מה יהיה הדין? מה יהיה הדין? אומר השח כך. ואפילו ספק פיראון קודם הלוואה. השח מחדש חידוש. ואפילו ספק פיראון קודם הלוואה. כגון שהיה לו פיקדון בידו, ואחר שנאבד עלו ילווה לו, ונתחייב לשלם לו מאה זהובים. והנפקד אומר, יודע אני שלא היה שווה רק 50. והלווה אומר, איני יודע, ואפשר היה שווה 100. ונמצא שמעולם לא נתחייבתי. אתם שומעים מה שכתוב כאן? עוד פעם. השח אומר, יש לנו פה עסק, באמת הוא מחדש, יש לנו, בציור של פנינו, יש לנו דין ודברים ביחס לשאלה, אם הוא מודה שהוא לווה, והוא מסופק, אולי הוא פרה את החוב, לא ברור לו אם הוא פרה או לא פרה. אבל מה יהיה הדין אם לספק הזה, אם פרה, אם לא פרה, מצטרף סיפור נוסף? זאת אומרת, יש פה רקע נוסף. מה הרקע? מה היה קודם? מדובר שהוא יפקיד אצלו, יפקיד אצלו פיקדון, כן? יפקיד אצלו פיקדון, זאת אומרת, מי יפקיד אצל מי? הלווה יפקיד אצל המלווה. עוד לפני שהוא לווה ממנו, עוד לפני שהוא לווה ממנו, הוא יפקיד אצלו פיקדון, כן? הנפקד, שהוא המלווה, הנפקד שהוא המלווה, פשע באופן שהוא התחייב לשלם, בפשיעה הוא חייב לשלם עבור הפיקדון שהופקד אצלו, כן? עכשיו, מה הדיון? הוא מודה, הנפקד הזה שהתחייב לשלם עבור הפיקדון, מודה שהפיקדון היה שווה 50. ההלוואה הייתה של 100. הוא הלווה לו, אז אומרת עוד פעם, אז מה הסיפור? רובן הלווה לשימון מנה, אבל ההלוואה של רובן הלווה לשימון הייתה אחרי שרובן קיבל פיקדון לשמירה משימון, כן? קיבל פיקדון לשמירה משימון, באופן שלטענתו שלו, והוא התחייב לשלם את הפיקדון כי הוא פשע בפיקדון, אז הוא חייב לשלם את הפיקדון. רק הטענה שהוא טוען זה שהפיקדון היה שווה 50. אז אני חייב לשלם לך 50. אבל שמעון אומר, אני לא זוכר, יכול להיות שהיה שווה 100. יכול להיות שהיה שווה 100. אז עוד פעם, יש לנו פה עסק עם שתי סיפורים. סיפור אחד, שבו הלווה של היום, הוא מפקיד שיפקיד אצל המלווה פיקדון, שברור שהפיקדון הזה חייב את המלווה לשלם, כי הוא פשע בשמירה. אז הוא חייב לשלם. רק הוויכוח ביניהם הוא כמה הוא היה שווה הפיקדון. האם הפיקדון היה שווה 50, או הפיקדון היה שווה 100. אם הפיקדון היה שווה 100, אז למעשה שמעון טוען, מה אתה תובע ממני עכשיו את ההלוואה? הרי ההלוואה שאני, לטענתך, אני חייב לך, כבר כוזזה על ידי העובדה שאתה התחייבת לי. הרי אתה חייב לשלם לי את הפיקדון שאתה פשעת בו. אז במילים אחרות, למעשה, הטענה של השח, במקרה כזה, אחורה היה מקום לומר, הוא מצד אחד, הוא אומר, אני מודה שלוויתי. אני רק לא זוכר אם פרעתי. אבל למעשה, על זה שהוא אומר, אני יודע אם פרעתיך, זה איני יודע אם התחייבתי. מדוע? משום שאם אתה חייב לשלם לי 100 עבור הפיקדון שאני הפקדתי אצלך, אז למעשה לא התחייבתי לך שום דבר.
לא אומר שהוא לא יודע אם הוא היה שווה 100.
בבקשה?
הלווה אומר שהוא לא יודע כמה היה שווה.
הלווה אומר שהוא לא יודע כמה היה שווה. אז כיוון, אז לכאורה, לא, הפירוש הוא ככה. אני אקרא את זה בפנים, אני מכילה, אני אקרא את זה בפנים. דקה. כתב השח, ואפילו ספק פיראון קודם הלוואה, כגון שהיה לו פיקדון בידו, ואחר שנאבד הלווה לו ונתחייב לשלם לו 100 זהובים. והנפקד אומר, יודע אני שלא היה שווה רק 50. והלווה אומר, איני יודע ואפשר היה שווה 100. ונמצא שמעולם לא נתחייבתי לך כלום. זאת אומרת, אז אני אסביר, מה הנקודה? הנקודה היא, הוא מודה שהוא קיבל הלוואה. יש פה הודעה שהוא קיבל הלוואה. ורק מה? עכשיו השאלה איך להתייחס לאיני יודע אם נתחייבתי מכוח העובדה שהפיקדון היה שווה 100. ואתה אומר, אני לא יודע. אם הפיקדון היה שווה 100, אז למעשה אני לא התחייבתי לך בכלל. כי למעשה אתה חייב לי עוד לפני שאתה הלוות לי. נכון? אבל מצד שני, הוא מודה שהוא קיבל את ההלוואה. אז מצד אחד זה איני יודע אם פרעתיך. הרי הוא מודה שהוא קיבל. הוא מודה שהוא קיבל. אבל מצד שני, לא ברור לו, אבל זה לא מודה, אבל זה לא דומה לאיני יודע אם פרעתיך רגיל. כי באיני יודע אם פרעתיך רגיל, אתה מודה שקיבלת, ואתה לא יודע אם פרעת. כאן, הוא מודה שהוא קיבל, אבל הוא אומר, אני לא יודע אם אני חייב. אתם מבינים? זה החקירה של השח. השח אומר, יש פה מציאות מורכבת. מצד אחד, הוא מודה שהוא קיבל, כן? אבל מעיד הרגיסה, לא ברור לו שהוא באמת התחייב מכוח הקבלה. אבל אז מצד אחד הוא מודה שהוא קיבל את הלוואה, תמיד בין יודע אם התחייבתי, הטענה של הלווה, אני לא יודע אם קיבלתי. כאן ברור שהוא קיבל, רק הטענה שלו, השאלה אם הקבלה הזאת חייבה אותו, יכול להיות שבכלל לא חייבה אותו. מחדש השח, במקרה כזה הוא חייב לשלם. כן? אז אומר השח, אפילו ארי חייב, דה מכל מקום החיוב ודאי והפטור ספק, ובכי היגבנה בריא ושמה בריא עדיף, וכן משמע מסתימת הפוסקים עיין שם. זאת אומרת, השח טוען שבמקרה הזה שהוא צייר, פשוט שהוא יהיה חייב. וההסבר הוא, כמו שהוא מסביר, משום שדה מכל מקום החיוב ודאי והפטור ספק. מה פירוש החיוב ודאי? הרי אין לנו ספק שקיבלת הלוואה. זו הטענה שלו. זאת אומרת, רואים שהוא מבין, מה השח מבין, מה רואים מהשח? רואים שהשח, כשאנחנו נשאל את עצמנו שאלה, למה ביני יודע אם פרעתיך באמת הוא חייב? מה ההבדל בין בריא ושמע, שהרגיל, שאנחנו אומרים בריא ושמע לאו בריא עדיף, ובין בריא ושמע, במקרה שאני יודע אם התחייבתי, אנחנו אומרים לאו בריא עדיף. לעומת זאת, במקרה שאני יודע אם פרעתיך, אתה אומר בריא עדיף. מה ההבדל? אז אומר, אז מהשח רואים שהוא מבין, ביני יודע אם התחייבתי, אם קיבלתי הלוואה, לא ברור ש... לא ברור... עצם החוב לא ברור. לא ברור שיש חוב. אבל ביני יודע אם פרטיך, זה ברור שיש חוב. זה ברור שיש חוב. כל הספק הוא אם החוב נפרע או החוב לא נפרע. על זה אני אומר, בריא ושמע, בריא עדיף. אבל זה, כי ברור שיש חוב. אומר השח, מה, אני אסביר, ברור שיש חוב, הכוונה היא, יש ודאות שהוא קיבל הלוואה. על זה אין ויכוח. יש ודאות שכסף עובר מרובן לשימון. זה ברור. עכשיו, אומר השח, אז מה אתה אומר? יכול להיות שבכלל לא התחייבתי לך, נכון, אבל זה ברור שקיבלת. זה ברור שקיבלת. ביני יודע אם פרעתיך, אומר השח, החיוב נוצר בגלל שאנחנו יודעים שאתה קיבלת. עכשיו אנחנו דנים האם פרעת או לא פרעת. אבל זה שקיבלת, על זה אין ספק. אתה קיבלת כסף מרובן. על זה ויכוח. עכשיו יש שאלה. החזרת, התחייבת, לא התחייבת. ואת גם אם אתה טוען, יכול להיות שלא הייתי חייב, יכול להיות שלא הייתי חייב, כי הרי אתה חייב לי קודם, חייב לי קודם 100, אתה צודק. אבל זה ברור שקיבלת. זה ברור שקיבלת. על זה אין ויכוח. על זה יש ודאות. אתה קיבלת ממני כסף. אנחנו עכשיו דנים, האם הכסף הזה חייב אותך, הכסף הזה לא חייב אותך, פרעת את הכסף, לא פרעת את הכסף, אבל על זה שקיבלת אין ויכוח. אז אומר השח, זה יסוד החיוב ואיני יודע אם פרעתיך. כיוון שזה יסוד החיוב, ממילא בריא ושמה בריא עדיף. אבל, אומר הקצות, אני מדייק בלשון השח. אני מדייק בלשון של השח. מדויק בשח שכל זה שבמקרה שהוא צייר, דהיינו, הטענה של הספק פיראון של הלווה היא לא מאוחרת להלוואה. הוא טוען, יכול להיות שפרעתי לך קודם, במילים אחרות, כאילו לא נתחייבתי. כאילו לא נתחייבתי. אז מדויק בשח שכל זה בגלל שיש לנו בריא ושמע. בגלל שהמלווה במקרה שלנו טוען בריא, והלווה טוען שמע. מה יהיה הדין, חוקר הקצות, במקרה שהמלווה יבוא ויגיד, אולי, הוא לא איתם בריא. הוא יגיד, אני, יש לי ספק, האם נתתי לך הלוואה בתאריך זה וזה. והוא אומר, נכון, אבל מה פירוש אומר נכון? אומר, גם אני מסופק, אבל הספק שלי הוא לא אם קיבלתי. אתם מבינים? אנחנו מדברים על אותו ציור שחידש השח. זאת אומרת, המל וטוען, אני לא זוכר אם נתתי לך. הוא טוען שמע. רגע, אני אולי אקרא את זה בפנים. אני אקרא את זה בפנים. ומשמע מדבריו, האם המלווה גם כן טוען שמע, לא היה נותן. לכאורה המדובר הוא כך, עוד פעם. המלווה טוען שמע, הכוונה היא, מה הוא טוען שמע? הוא טוען שמע, לא היה הפיקדון שווה 100, אלא שווה 50. זאת אומרת, במקרה של השח מדובר שהמלווה טוען, הפיקדון היה שווה 50. ממילא 50 אתה ודאי חייב לי. 50 אתה ודאי חייב, הפיקדון היה שווה 50. והלוי וטוען, אני לא זוכר. יכול להיות שהיה שווה 100, יכול להיות שהיה שווה 50. ועל זה מחדש השח, שכיוון שברור שהוא קיבל הלוואה, רק יש לנו ספק אם היה פיראון קודם להלוואה, במקרה כזה אני אומר, בריא ושמה בריא עדיף. זה החידוש של השח. אבל מה יהיה הדין באותם נתונים, פרט לנתון אחד שמשתנה? זאת אומרת, ברור שהייתה הלוואה. ברור שהייתה הלוואה. רק ההבדל הוא שלא רק הלווה אומר, אני לא זוכר כמה היה שווה הפיקדון, שמה היה שווה 100, שמה היה שווה 50, גם המלווה אומר, אני לא זוכר כמה היה שווה הפיקדון. גם המלווה אומר, אני לא זוכר כמה היה שווה הפיקדון. האם הפיקדון היה שווה 50, או שהפיקדון היה שווה 100? על הצד שהוא היה שווה 100, אז באמת, באמת, כאילו פרעת. אבל על הצד שהיה שווה 50, זה לא פיראון. אז עכשיו השאלה היא, מה יהיה במקרה כזה? אתם מבינים? השח צייר ציור שבו המלווה אומר, ברור לי שהפיקדון לא היה שווה 100, היה שווה 50. ברור לי. והלווה אומר, יכול להיות שהפיקדון היה שווה 100, יכול להיות שהיה שווה 50. אבל מה יהיה הדין אם גם המלווה אומר, אני לא יודע כמה היה שווה הפיקדון. יכול להיות שהיה שווה 100, שיכול להיות שהיה שווה 50. האם הדין ישתנה? טוען הקצות, לכאורה, הדין לא ישתנה. אני אקבל את החידור. הרי מה היסוד של השח? מה היסוד של השח? זו חקירה מעניינת מאוד. מה היסוד של השח? האם העובדה שיש פה ברור על כך ש... על זה אין ויכוח. הייתה פה הלוואה. הייתה פה הלוואה. השאלה אם היא נפרעה או לא נפרעה. האם היא נפרעה קודם או נפרעה אחר כך. אבל זה שהייתה פה הלוואה, על זה אין ויכוח. הייתה פה הלוואה. אני אקרא את זה בפנים, בתוך הקצות. ומשמע מדבריו, האם המלווה גם כן טוען שמה לא היה נוטל. ולי נראה שאפילו המלווה גם כן מסופק, חייב הלווה. דזה אבי טענה יש לי בידך כנגדו, וזה גובה וזה גובה. ואינה טענה אלא במיגו דפרטי, כי מבואר בסימן חף דלת, וכיוון שהלווה טוען שמה ולקה מיגו צריך לשלם. והמלווה שאומר על הפיקדון, איני יודע כמה היה שווה, הוולה איני יודע אם נתחייבתי. איני יודע כמה היה שווה, זה איני יודע אם נתחייבתי. ואם כן, המלווה דעה ואיני יודע אם נתחייבתי, פטור. אבל הלווה שהוא בחובו, איני יודע אם החזרתי, כיוון שהמלווה טוען בריא שלא נפרע. אני אסביר מה שהוא אומר. הקצות אומר שלמעשה, יש פה תביעה מול תביעה. יש פה, זאת אומרת, מדובר, רובן תובע את שמעון, ככה אנחנו צריכים להתייחס אל הציור של השח כתביעה מול תביעה. זה היינו, המלווה תובע את ההלוואה, והלווה תובע אותו תביעת נגד, את הפיקדון. הלווה תובע את הפיקדון, והמלווה תובע את ההלוואה. נו, אז עכשיו אומר הקצות, אם ככה, אם אני מסתכל ככה על המציאות שאותה צייר השח, אז לכאורה הדין, כשאני מנתח את שתי התביעות, יש לנו כלל, זה גובה וזה גובה. אבל הוא אומר, מה? זה משנה. כשיש, מה הדין כשבאים שניים, אתה תובע אותי ואני תובע אותך, אתה תובע אותי תביעה ואני תובע אותך תביעת נגד. אז כן, מה הדין במקרה כזה? אז המשנה אומרת, זה מחלוקת תנאים, אבל ודאי שיש דעה שסוברת, זה גובה וזה גובה. זאת אומרת, כל אחד מהם, אנחנו דנים על כל תביעה בנפרד, כן? אני דן על כל תביעה בנפרד. אני דן על התביעה שלך, ואני דן על התביעה שלי. טוען הקצות, אם אני אומר כך, אז לכאורה צריך לדון על כל תביעה בנפרד. אז מה קורה כאן? בואו נדבר על, קודם כל נדבר על תביעת ההלוואה. מבחינת תביעת ההלוואה, עמל ואומר, אתה מודה שקיבלת ממני כסף. ואתה מודה שאתה לא פרעת. או אתה לא אומר, אתה לא פרעת. אתה אומר, אני יודע אם פרעתיך. זה מה שאתה טוען. אתה מודה שקיבלת. אתה רק אומר, אני לא יודע, יכול להיות שפרעתי. יכול להיות שפרעתי. אבל זה שאתה מודה שקיבלת, קיבלת את הכסף, וכמו שהשח אמר, אם אתה מודה בעובדה שאתה קיבלת את הכסף, זה מספיק, מדין איני יודע אם פרעתיך. אז לא יווה מודה שהוא קיבל, רק הוא אומר, אני לא יודע אם זה נפרע או לא נפרע. אבל זה שקיבל, הוא מודה. עכשיו, ביחס לתביעת הלווה שכנגד המלווה, הרי הוא תובע ממנו את לשלם עבור הפיקדון. הרי אמרנו, מדובר שהוא פשע. כיוון שהוא פשע, הוא חייב לשלם עבור הפיקדון. אז במקרה של השח, מדובר שהוא טוען ברי לי שהפיקדון היה שווה 50, הוא טוען טענת ברי. זאת אומרת, הלווה תובע אותו בשמה, את הפיקדון. הוא אומר, יכול להיות שהיה שווה 50, יכול להיות שהיה שווה 100. יכול להיות שהיה שווה 50, יכול להיות שהיה שווה 100. אני לא יודע. מצד שני, הפושע, אז זה שפשע בפיקדון, המל ובמקרה הזה, ביחס לתביעת הפיקדון, הוא אומר, ברור לי שהוא לא היה שווה 100, רק 50. במילים אחרות הוא אומר, אני חייב לך 50 ולא 100. אני חייב לך 50 ולא 100. זה הטענה שלו. הטענה של המלווה ביחס לתביעת הפיקדון, במקרה של השח. אבל, אם גם הוא אומר, אני לא יודע כמה היה שווה הפיקדון. הלוי ואומר, אני לא יודע אם היה שווה 100, היה שווה 50. אז אם אנחנו דנים על תביעת פיקדון, שתובע אחד את השני, ואומר לו, אני לא יודע כמה היה שווה, יכול להיות שהיה שווה 50, יכול להיות שהיה שווה 100. נו, אז מה אתה רוצה? כשהתובע, והוא לא יודע כמה היה שווה, אז אי אפשר להוציא יותר מ-100, יותר מ-50. הוא הרי אומר, אני לא יודע. מה השני אומר? גם השני אומר, אני לא יודע אם היה שווה 50, היה שווה 100. אז במקרה כזה גם אין לו חיוב לצאת ידי שמיים אפילו. ביחס לתביעת הפיקדון, כשהלוי תובע את הפיקדון, והלווה לא יודע כמה היה שווה, אם היה שווה 50 או היה שווה 100. אז במקרה כזה ודאי שאנחנו לא נוציא מהנפקד כפושע עבור הפיקדון יותר מ-50. שהרי גם הוא אומר, אני לא יודע. גם הוא אומר, אני לא יודע. אז זה שמה ושמה. וזה שמה ושמה, בעיני יודע אם התחייבתי. זאת אומרת, הפירוש הוא, הרי הפשיעה שלו מחייבת. אבל יש פה, אפילו היה בריא בשמה, בעיני יודע אם התחייבתי או לא חייב. קל וחומר שהוא טוען שמה, אני לא יודע כמה היה שווה. הוא אומר, המפקיד אומר, אני לא יודע כמה היה שווה. יכול להיות שהיה שווה 50, יכול להיות שהיה שווה 100. והנפקד אומר, גם כן, אני לא יודע כמה היה שווה. לא יודע כמה היה שווה. אז יכול להיות שהיה שווה 50, יכול להיות שהיה שווה 100. אז אומר הקצות, אז לכאורה במקרה כזה, אז ביחס לתביעת הפיקדון, לכאורה, הנפקד פטור. ביחס לתביעת ההלוואה, כמו שאמרנו ואמר השח, הרי זה ברור שקיבלת. על זה אין ויכוח. אתה קיבלת כסף. יש ספק אם פרעת. נכון? יש ספק אם פרעת. כי זה תלוי בשאלה אם הפיקדון היה של 100 או הפיקדון היה של 50. כן? הפיראון, אז יש לנו ברור על כך שאתה קיבלת, אין לנו ברור אם אתה פרעת. אז איני יודע אם פרעתיך. איני יודע אם פרעתיך. כך לכאורה. אבל קצת מכניס פה יסוד נוסף. אני אקרא את הלשון שלו, אקרא את הלשון שלו פעם עוד פעם. ומשמע מדבריו, האם המלווה גם כן טוען שמה? שוב, המושג טוען שמה כאן, כוונתו טוען שמה ביחס לשווי של הפיקדון. ביחס לשווי של הפיקדון. המקרה שהשח דיבר עליו זה כשהמלווה טוען, ודאי, הפיקדון היה שווה 50 ולא היה שווה 100. הפיקדון היה שווה 50 ולא היה שווה 100. אבל אם, אז אומר הקצות, משמע מדבריו, האם המלווה גם כן טוען שמה, לא היה נוטל. אומר הקצות, ולי נראה דאפילו המלווה גם כן מסופק, חייב הלווה. הלווה חייב. דזה אבי טענת יש לי בידך כנגדו, וזה גובה וזה גובה, ואינה טענה, או מה הוא אומר? וזה גובה וזה גובה, ואינה טענה אלא במיגו דפרטי. זאת אומרת, מתי יכול אדם לטעון? זאת אומרת, אדם תובע את חברו, והשני אומר, יש לי בידך כנגד זה. במילים אחרות, טענת הפטור שלו היא טענה שרוצה לחייב את השני בתביעת נגד. אז אנחנו אומרים שבמקרה כזה אני מקבל את הטענה, אבל כל זה בתנאי שיש לו מיגו. יש לו מיגו. אבל מתי שייך שיהיה לו מיגו? מתי שייך? יכול היה להיפטר בטענה אחרת. אתם מבינים? עוד פעם. רובן, כמו שאמרתי, רובן תובע את שמעון. תובע את שמעון. ושמעון טוען טענה, מה הטענה של שמעון? מה, אתה אומר שאני חייב לך? אתה חייב לי. בית רובן תובע את שמעון, כן? נניח להחזיר לו הלוואה. שמעון במקרה כזה אומר, אתה אומר שאני חייב לך? הרי אתה חייב לי. אתה חייב לי. בפרוס אתה חייב לי. אתה חייב לי, הכוונה היא תביעה אחרת, אבל אתה חייב לי. אני מקבל את הטענה הזאת כטענה, אני מתייחס אליה כטענת פטור. בתנאי שיכול היה לטעון טענת פטור אחרת. יכול היה לטעון טענת פטור אחרת. אבל אז אומר הקצות, מתי באמת אני מתייחס אל הטענה הזאת כטענה רק באופן שיש לו מיגו, שיכול היה לטעון טענת פטור אחרת. כאן יש לו מיגו, אבל כאן אי אפשר להשתמש במיגו. למה אי אפשר להשתמש במיגו? משום שהוא טוען טענת שמה. מתי לאדם יש מיגו? כשאדם טוען טענת בריא, אני אומר, הרי יכול היה לטעון טענה אחרת יותר טובה מהטענה שהוא טען. אבל כל זה בתנאי שהוא טוען בריא. אם הוא לא טוען בריא, אם אדם טוען שמה, במילים אחרות הוא לא טוען. אדם שטוען שמה, הוא לא מעלה טענה. במקרה כזה, אין אפשרות לתת לו מיגו. ואם אין אפשרות לתת לו מיגו, אז מה? אז כאן הקצות אומר כך. אני אקרא את זה בפנים. ולי נראה, דאפילו המלווה גם כן מסופק חייב הלווה. דזה אבי טענת יש לי בידך כנגדו. במקרה שטוען הנתבע, יש לי בידך כנגדו, הכלל הוא זה גובה וזה גובה. והיא נחשבת טענת פטור, אבל אינה טענה אלא במיגו דפרטי, כי מבואר בסימן כ"ד. וכיוון שהלווה טוען שמה, ממילא אין מיגו. אז הוא צריך לשלם. והמלווה שאומר על הפיקדון, איני יודע כמה היה שווה, הבלי, איני יודע אם נתחייבתי. אמרתי, זה יותר מאיני יודע אם נתחייבתי. כן? זה, כי הרי גם הוא טוען, גם התובע במקרה הזה טוען שמה. הוא לא טוען ודאי שאתה חייב לי. הוא אומר, יכול להיות שאתה חייב לי. כן? אז הוא אומר, אבל איני יודע אם נתחייבתי. ואם כן, המל ודע ואיני יודע אם נתחייבתי, פטור. אבל הלווה, דהו בחובו, איני יודע אם החזרתי, הוא הרי מודה שקיבל. כיוון שהמלווה טוען בריא שלא נפרע. חייב לשלם וזה ברור. חייב לשלם וזה ברור. במילים אחרות, הקצות דייק בשח דיוק, ולפי הדיוק שהוא דייק, יוצא לו שהוא חולק על השח. כי בשח מדויק שהדין הזה שהשח חידש, החידוש דין של השח, הוא דווקא במקרה שהנפקד טוען בריא. משמע שאם הנפקד יגיד, אני לא יודע כמה היה שווה הפיקדון, אם היה שווה 50 או היה שווה 100, במקרה כזה הדין יהיה שהוא יהיה פטור מלשלם, והקצות טוען לא נכון. גם במקרה כזה הוא יהיה חייב לשלם. מדוע? היסוד של הקצות, משום שטענת הנגד שטוען הלווה במקרה הזה, שהרי אתה חייב לי פיקדון, היא טענה בשמע. היא טענת שמע. וטענת שמע לא נותנת לו מיגו. וכיוון שאין לו מיגו בטענת שמע, אז הכלל אומר שבמקרה כזה, אנחנו לא מתייחסים לטענה שטוען טוען הנתבע כאל טענה. מתי אני מתייחס אליו כאל טענה? כשהוא יכול היה, כשיש לו מיגו. אבל כאן הרי אין לו מיגו. שהרי הוא טוען שמה. במקרה כזה אני אומר, כלפי הפיקדון אני דן את זה כי אני יודע אם נתחייבתי. תביעת הפיקדון מוגדרת אצלנו כי אני יודע אם נתחייבתי. המלווה, במקרה הזה הנפקד, אומר, אני לא יודע אם זה היה שווה 50 או היה שווה 100. הוא אומר, אני יודע אם נתחייבתי. לעומת זאת, הלווה שמודה שהוא קיבל את ההלוואה, רק יש לנו ספק, הוא אומר, יכול להיות שפרעתי לך, כי הרי אתה חייב לי. במקרה כזה, אני אומר, זה איני יודע אם פרעתי לך, כמו שחידש השח. ועיין מה שכתבתי, בסעיף קטן ד', דלא מאני תפיסה, מה שראינו, הסעיף האחרון שראינו, סעיף קטן האחרון. עיין מה שכתבתי בסעיף קטן ד', שלא מועילה תפיסה, ואיני יודע אם נתחייבתי, כן? זאת אומרת, הרי לכאורה נגיד, לכאורה, מה שייך פה תפיסה, רגע אחד, מה שייך פה תפיסה, לא מועילה תפיסה, מה שייך פה, לא ברור לי מה הוא מכניס פה תפיסה. מה? המל ותופס. אבל הרי, ביחס ל... ביחס ל... ראשית, המלווה לא תופס, משום שעל הצד...
לא, זה לא מעניין תפיסה, אם הוא יתפוס. אם
הוא... אם הוא יתפוס, לא שהוא תופס. אם הוא יתפוס, אתה אומר. אם המלווה יתפוס, כן? אבל כלפי החוב של ההלוואה זה לא איני יודע אם התחייבתי, זה איני יודע אם פרעתיך. הרי זה בדיוק מה שחידש השח. הרי כלפי החוב של ההלוואה זה איני יודע אם פרעתיך. כלפי החוב של הפיקדון אמר הקצות, זה איני יודע אם נתחייבתי. זה איני יודע, אז הפשט הוא ככה. לא, אז עכשיו זה כך. מה שהוא מתכוון לומר, למה לא נאמר הרי מצד אחד אנחנו באים ואומרים לדעת הקצות שהלווה חייב לשלם. גם במקרה שהמלווה הוא מסופק. אבל הוא חייב לשלם. אז שואל הוא, הרי יש לנו ספק, והספק שלנו ביחס לתביעה של הפיקדון, זה ספק של איני יודע אם נתחייבתי. אז למה לא נאמר שזה שהלווה, רגע, כן, זה שהלווה, הרי הוא תובע אותו לשלם. מתייחס אל הכסף שביד הלווה, שהמלווה תובע אותו כתפיסה על החוב שהוא תבע את המלווה. הרי המלווה תובע אותו חוב של הלוואה, אבל הוא תובע אותו חוב של פיקדון. אז למה לא נתייחס אל החוב של הפיקדון, כן? שתובע הלווה את המלווה כתפיסה, ואם נתייחס את זה כאל תפיסה, אז למעשה המלווה לא יוכל להוציא ממנו את החוב שלו. כי הרי יש לנו ספק גם אם המלווה חייב, לא. אז ביחס הזה נגיד שזה יועיל בדין תפיסה. מה? תפיסה, הוא תפוס. הוא עכשיו תופס, לא למפרע, הוא תופס. אז על זה התשובה, אני אמרתי קודם, זה הוא הביא בהתחלה משנה למלך, נדמה לי, בסעיף התנא הקודם, שלא מועילה תפיסה בבריא ושם עליו בריא עדיף. זאת אומרת, אם זה איני יודע אם התחייבתי, תפיסה לא מועילה. הדיון שלו היה בשאלה אם יש חיוב לצאת ידי שמיים. ויש חיוב לצאת ידי שמיים. רק הדיון שלו היה במחילה בטעות. אבל זה שתפיסה לא מועילה, ואיני יודע אם התחייבתי, זה הוא הביא כדבר פשוט. כן? בקים לבית רבא מיני מועילה תפיסה. כך כתוב ברש"י, בזמנו הבאנו. אבל באיני יודע אם התחייבתי, לא מועילה תפיסה. לכן הוא אומר, אי אפשר לדון כאן את הלווה כתפוס מחמת החוב של הפיקדון, וממילא המלווה לא יוכל להוציא ממנו. למה? משום שלא מועילה תפיסה ואיני יודע אם התחייבתי. ואכן, למעשה הוא אומר, הוא יהיה חייב לשלם. זה מה שהוא אומר. למעשה הוא יהיה חייב לשלם. טוב. כן. זה אני יודע אם התחייבתי. אם אתה קיבלת ממני פיקדון, כן? ואתה אומר, אני מודה שאני חייב 50, אבל למה? כי הוא באמת היה שווה 50. רק אני לא יודע אם זה היה שווה 100. אז למעשה, כשאתה מקבל פיקדון, אתה מתחייב להחזיר אותו.